פרשת תזריע מצורע, וגם אנחנו נתעסק עם יום העצמאות, שאנחנו בעזרת השם נחגוג אותו בשבוע הבא. פרשת תזריע מצורע מקובל, במה עוסקות הפרשות האלה? צרעת. אבל הפתיחה של פרשת תזריע, זה כשמע קני, בכלל לא מתעסק בצרעת. זה נכון שרוב הפסוקים שם כן מתעסקים בצרעת, אבל הפתיחה של הפרשה מתעסקת בתרומת לידה. דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמאה שבעת ימים, כימי נידה דבותה תטמא. מיד אחרי זה, מיד אחרי תיאור הלידה והטומאה שבאה בעקבותיה, באה התורה ומצווה אותנו על המילה, וביום השמיני ימול בשר אורלתו. ממשיכה התורה אחרי הציווי על המילה, וחוזרת לדבר על טומאת היולדת. ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהרה, בכל קודש לא תיגע, וכולי. יש פה כמה שאלות על הפסוקים האלה. השאלה הראשונה, למה מצוות המילה מפסיקה לי באמצע התיאור והתהליך של טומאת היולדת? למה זה נתקע לי שם? ציים את העניינים שלך עם היולדת, תספר לנו כמה זמן היא טמאה, ותעבור לדבר על מצוות המילה. למה הכנסת אחד בתוך השני? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אנחנו יודעים שהפרשה עוסקת בתאומת היולדת, ועוסקת גם בתאומת הצרת. כידוע, אומר הרמב״ם, שתאומת הצרת זה היה אות ופלא. זה לא היה מדרך הטבע של העולם. צרת הבגדים וצרת הבתים, זה לא דבר בטבעו של עולם. לעומת זאת, תאומת היולדת זה הדבר הכי טבעי בעולם. המעלה הראשונה והמטרה הראשונית של האישה זה להביא המשך של כל העולם, ללדת ילדים. למה הסמכת את שתי התופעות האלה ביחד? הרי לכאורה הן כל כך שונות זו מזו. זה מציאות כל כך הפחית אחת מהשנייה, שזה המציאות הכי טבעית בעולם, וזו המציאות הכי לא טבעית בעולם. דבר פלא, כמו שאומר הרמב״ם. אז למה לחרוז את שניהם ביחד? שאלה שלישית, למה בכלל יולדת נתמת? הרתומה בדרך כלל, כמו שאומר פה הרב יהושע שפירא במקום מספר 5, אנו רגילים לייחס את התומה למיעוט החיים, ולראות בכל הופעה שלה הסתעפות משורש תומת המת, אבי אבות התומה. אך תומת הלידה באה מתוך הופעת חיים. אז למה יולדת היא טמאה? היא עושה את הדבר הכי מתבקש, היא מביאה חיים לעולם, מה אתה רוצה ממנה? שאלה רביעית לפני שאנחנו מתחילים לענות, הגברים אוהבים את זה, אנשים פחות. תומת לידת זכר 7 ימים, יולדת נקבה 14 יום. לגברים אין פה שאלה בכלל. למה הבדל? מה זה למה הבדל? כי אנחנו זכרים, אנחנו החלק הנבחר, והנקבות זה משהו אחר. אבל מה יענו אנשים לתוך הסיפור הזה? אז אנחנו, גם אנחנו לא אוהבים את הבדיחה הזאת, ואנחנו... לא, מה? שאנחנו החלק הנבחר. אנחנו נענה תשובה שאני חושב שהיא תספק גם את הגברים וגם את הנשים. אז שאלנו 4 שאלות. השאלה הראשונה, מה נדחף לי פה? מצוות המילה. השאלה השנייה, זה למה המציאות של יולדת, של תומת לידה ותומת הצרת, הם לכאורה שני הפכים. זה דבר טבעי וזה דבר פלא. למה הם ביחד? השאלה השלישית, למה בכלל יולדת נתמת? זאת המציאות הכי הוספת חיים. תומה זה חיסרון חיים. השאלה הרביעית ששאלנו זה למה יש הבדל בין לידת זכר ללידת נקבה. עד כאן השאלות, ולפני שנתחיל לענות תשובה אחת שהרעיון שלה יענה לנו על הכל, אנחנו צריכים להקדים הקדמה קצרה. אני רוצה להביא בכמה מקורות עכשיו ולראות מה התהליך שעובר על העובר. אני לא עומד לעשות פה תהליך פיזיולוגי, בסדר? אבל מה התהליך הרוחני, אולי טיפה פיזיולוגי גם, מה עובר על העובר בשלב היציאה? איך היו החיים שלו ברחם ואיך החיים שלו לאחר שיצא מהרחם? אומרת הגמרא במקור מספר 7 מסכת נידה, ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים. ממשיכה, זה כשהגמרא פה אין לך ימים שאדם שרוי בטובה, היא מדברת על על התמיכה הפיזית של העובר. אין לו ימים בתוך הרחם, הוא לא צריך לעשות צרכים, האוכל מגיע לו בילדין, זה לא שצריך להכין לו, לחמם לו את המטרנה, לחכות שיהיה חלב, שום דבר. הוא מקבל, מבסוט, יושב שם, זה בצד הפיזי. יש לו את ההגנה הכי טובה שיכול להיות, אף אחד לא מזיק לו. בצד הרוחני, אומרת הגמרא, ומלמדים אותו את כל התורה כולה. גם יש לו שפע רוחני, ויש לו שפע גשמי. הדבר, המציאות הכי אידיאלית לאדם בעולם. מי היה מתנגד לשפע גשמי ושפע רוחני ביחד? ליהנות משתי שולחנות בזה העולם. מי היה מתנגד? כולנו חווינו את זה. בתור עוברים. בתור עוברים כולנו חווינו את זה.
גם במדבר.
גם עכשיו, נכון.
במדבר.
יש, אבל תמיד אנחנו אומרים שיש מקום לשיפורים. אבל בתור עובר אין מקום לשיפורים. זו המציאות האידיאלית. פתאום העובר הזה בא לאוויר העולם. מה קורה? מה שנקרא מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. אם עד עכשיו אתה הסתדרת לבד, קיבלת את כל התנאים, אתה לא היית צריך לדאוג שכל הזמן יחזיקו אותך בידיים, שידאגו לך, יעשו לך, מעכשיו אתה הופך להיות היצור הכי תלותי בבריאה. תשימו לב שעובר של אדם זה היצור, הוולד, הוולד זה היצור, מכל בעלי החיים, אנחנו היצורים הכי תלותיים שיש. הוא מאבד את כל העצמיות שלו. עכשיו הוא הופך להיות היצור הכי תלותי. כמה תמותה הייתה בעבר, בתינוקות קטנים שנולדו? כי לא היה להם את ההגנה הסביבתית שהם היו זקוקים לה. מעבר לזה, גם בא מלאך ונותן לו שתי לאטמות, יותר נכון, אנחנו נשתמש בביטוי של הגמרא, סותרו על פיו. נכון? סותרו על פיו. אנחנו תזכרו את העניין הזה, איפה בדיוק הוא מקבל את הסתירה. זה חשוב איפה הוא מקבל את הסתירה. ומה קורה לו? פח. גם כל העולם הרוחני שהיה לו, ברגע אחד, הכל הלך לאיבוד. אם אנחנו מסתכלים רגע, באמת להסתכל רגע בנתון, הוא בר או יצא לאוויר העולם, יש פה נפילה. מצד הנולד יש פה נפילה רוחנית ויש פה נפילה פיזית. שניהם זה נפילות. המציאות הזאת של הנפילה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא היא מציאות שגוררת אחריה טומאה. תראו את הגמרא בסנהדרין, זה לא רק שיש נפילה רוחנית בכך שהוא שכח את התורה. הנפילה הרוחנית היא גדולה עוד יותר מזה. אומרת הגמרא בסנהדרין, דיון בין אנטונינוס שהיה קיסר רומאי לבין רבי, היה ביניהם קשרי ידידות מאוד 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 גדולים ומפותחים, היה ביניהם הרבה שיחות אל תוך הלילה על כוס קפה, והיה להם דיונים מעבר לדיונים הלכתיים, דיונים פילוסופיים ומהותיים על החיים. הרבה פעמים גם אנטונינוס לימד את רבי דברים, כמו הדוגמה שאנחנו מביאים עכשיו, מהמתי יצר הרע שולט באדם? משעת יצירה או משעת יציאה? משעת יצירה, הכוונה ברגע שהוא התחיל להיווצר בתוך הרחם של האישה, או משעת יציאה לאוויר העולם ברגע שהוא נולד? מה אמר לו רבי לאנטונינוס? משעת יצירה. ברגע שהוא כבר מתחיל להיווצר בתוך הרחם. אמר לו אנטונינוס, אם כן, בועט במאימו ויוצא. אם באמת כך היו הדברים, העובר הזה היה צריך לעשות בלגן שלם בתוך הבטן, בעיתות לפרוץ החוצה. אלא ממתי? משעת יציאה, לא משעת יצירה. יש הבדל מהותי בתקופה שהוא היה עובר לבין התקופה שהוא בא לאוויר העולם. בתקופה שהוא היה עובר לא שלט בו יצר הרע. בתקופה, ברגע שבן אדם יוצא לאוויר העולם, עכשיו יצר הרע אוטומטית מזדווג אליו. מוריי ורבותיי, תומת היולדת באה להזדווגות הזאת. היא בלידתה, לא שהיה לה ברירה, אבל המציאות הזאת של הלידה הפגישה את הנשמה הגדולה שיש בעובר הזה, ביחד עם מי? עם היצר הרע. שידוך שלפעמים מביא את האדם למדרגות מאוד מאוד גבוהות, אבל פעמים רבות השידוך הזה לוקח את האדם למקומות מאוד נמוכים. יותר מזה, אומרת לנו הגמרא בעירובין, שנתיים וחצי נחלקו בית שמאי ובית הלל, על מה? לא על סוגיה הלכתית בשבת, אלא על דיון מהותי, האם נוח לו לאדם שנברא או לא נוח לו שנברא. מוריי ורבותיי, שנתיים וחצי, זה לא המוסד לביטוח, בית שמאי ובית הלל, זה לא המוסד לביטוח לאומי, שלוקח לו לטפל בתפסים שנתיים וחצי, לי להוציא לאז, ברוך השם, בתקופה הנוכחית, עבדו יפה. עבדו יפה, בשעות קשות מגלים שאם הביטוח לאומי רוצה, הוא יכול. הוא יכול, ברוך השם. אבל שנתיים וחצי הם דנו בבית המדרש, בית שמאי אומרים, לא נוח לו, בית הלל אומרים נוח לו, בית שמאי אומרים לא נוח לו, נמנו וגמרו. המסקנה אחרי שנתיים וחצי, דפקו בבית מדרש ואמרו את המשפט הבא: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. המציאות הזאת של לידה, של בריאה, היא מציאות לא פשוטה, היא מציאות לא נוחה, אבל עכשיו משנברא יפשפש במעשיו. ופה אני רוצה עכשיו להמשיך הלאה, מה זה היפשפש במעשיו? הבנו קודם כל, תשובה אחת קיבלנו, על השאלה למה יולדת, זה מציאות של תומה, למה? כי הלידה הפגישה את הנשמה עם העולם הזה, זה לא נוח לנשמה, זה מציאות שהיצר הרע נדבק בה, אבל עכשיו, אחרי שנברא, יפשפש במעשיו. מה כוונת הדברים? אומרת התורה בפרשת השבוע, ובמלות ימי תארה לבן או לבת, תביא כבש בין שנתו לעולה, ובין יונה אותור לחטאת וכו'. תשימו לב, הפרשה פתחה במה? כשהיא רוצה, באיזה ביטוי הפרשה פתחה? זכר או נקבה. ובמלות ימי תארה, על מה היא עוברת לדבר? באיזה ביטוי? לבן או לבת. למה? תמשיך לדבר זכר או נקבה, או בן או בת, אבל למה אתה עושה מעברים? למה אתה מזגזג? מילה היום במודה, לזגזג. אז למה? למה? אומר הדף על הדף, דבר נפלא. הוא שואל את השאלה, והוא מביא תשובה בשם ספר ילקוט דברי אסף. הוא כותב ככה: כל זמן שהילד נולד, סתמו, הרי הוא רק זכר ונקבה, לא עלתה מעלתו יותר מהוולד של הבהמה או החיה. באת לעולם, תדע לך, המדרגה שלך היא כרגע לא יותר מבהמה וחיה. כעיר פרה נולד. רק במלות ימי טהרה, שמחנכים אותו לקדושה ולטהרה, או אז לבן או לבת, עלתה מדרגתו למעלת האדם.
סליחה, אבל זה, אני מתכוון כאן ל-40 יום ל-80 יום, או לשבוע ושבועיים?
לא. לעצם, מה בעצם מסתתר מאחורי הדברים האלה? מסתתר פה דבר נפלא. אדם בא לאוויר העולם, כל השאלה, מה אתה עושה עם עצמך? האם אתה עכשיו תבחר ללכת לכיוון ההיטהרות, או שאתה תבחר להיות שפוט של היצר הרע, ושהוא יידרדר אותך למקומות מאוד מאוד נמוכים? כל עוד אתה בוחר בדרך הזו של להישאר חבר של היצר הרע, אתה תהיה זכר או נקבה. כמו שיש זכר או נקבה בבעלי החיים, יש זכר או נקבה גם בבני אדם. אבל ברגע שאתה תחליט להתנגד ליצר הרע, ולהשתמש בו כמנוף, ולהתרומם למדרגה של יותר מהמלאכים, הרי שזכית לתואר לבן או לבת. וכאן אני רוצה להגיע לחלק המרכזי של השיעור, שממנו נקבל תשובות על הרבה שאלות, ונראה את הדברים. רש"י הראשון על הפרשה, דבר אל בני ישראל לאמור אישה כי תזריע, מביא את דברי רבי שמלאי, שאומר, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף. האדם הגיע אחרון. אחרי היתוש. אפילו אחרי יתוש. האם זה מעלה או שזה פחיתות? בא חתם סופר, אז עכשיו בואו נראה את הדברים. ואומר, תדקדק בדבריו של רבי שמלאי. מה יש לדקדק? הוא לא אומר כשם שבריאתו של אדם. מה הוא כותב? כשם שיצירתו. מה ההבדל, אומר החתם סופר, בין יצירתו לבריאתו? יש לומר, דדקדק לשון יצירתו, משום שבאמת בריאת החלק אלוה ממעל שבאדם, הוא קודם לכל. כמו שכתבו חז"ל, ורוח אלוקים מרחפת, זה רוחו של משיח. הרוח של האדם כבר הייתה במציאות. היא נבראה לפני הכל. מה נברא אחרון? לא נברא. יצירתו. אך יצירתו, אומר החתם סופר, צורתו הגשמית, אפר מהאדמה, הוא היה אחר כל היצורים.
אז בסוגריים.
כן.
בריאה.
אם אנחנו נסביר את זה, יש הבדל בין הדבר הרוחני לדבר הגשמי. הגשמיות של האדם באה לעולם ביום השישי, ערב שבס, בן השמושס, שם היא באה, אחרי יתוש, אחרי כל הבריאה. לעומת זאת, הרוח של האדם הייתה כבר קודמת לכל הבריאה. כל השאלה, מי המרכז? הרוח או הגוף? נמשיך במדרש. אומר המדרש בילקוט שמעוני מקור 14, אמר רבי ישמעאל בר רבי תנחום, אחור לכל המעשים וקודם לכל העונשים. אם זכה האדם, מה אומרים לו? אתה קדמת למעשה בראשית, שנאמר, ורוח אלוקים מרחפת. אבל אם אתה לא זכית, מה יגידו לך? יתוש קדמך, שלשול קדמך, תראה איזה פחות אתה. עכשיו מוריי ורבותיי, לפני כמה זמן נזפתי בבן שלי על איזה משהו. אמר לי הבן שלי, אבא, מה אתה כועס עליי? תראה איך מתנהגים האחים שלי, אני פעם אחת, תראה מה אמרת לי, איזה נזיפה קיבלתי. ישבתי לו, אמרתי לו ככה, תקשיב, בני היקר. מוישה רבנו, פעם אחת עשה פדיחה, תראה מה קיבל. עם ישראל, איפה הלב ואיפה הפה ואיפה השם, כל הזמן סולחים לו. פעם אחת משה רבנו סרח, בום, פצצת אטום, אתה לא נכנס לארץ ישראל. שאל אותי הבן שלי, נו באמת למה? אמרתי לו, כי ממנו הוא מצפה ליותר. נכון, ממנו הוא מצפה ליותר. אמרתי לו, חמודי, ממך אני מצפה ליותר. נכון, הם עושים יותר פדיחות ממך, אבל ממך אני מצפה ליותר, אתה בוגר יותר, ממך אני מצפה. מוריי ורבותיי, כשאדם עם רוח, עם נשמה, מזיז את הנשמה הצידה, מזיז את הרוח, וכל מה שמעסיק אותו, זה הצרכים הגופניים החומריים שלו, הוא יותר נמוך מהיתוש, הוא יותר נמוך מהשלשול. יותר נמוכים, למה? כי אתה עם פוטנציאל. מה, לאן היתוש הזה יכול להגיע? יש לכם גם את היתושים הענקיים האלה עכשיו בבית? יתושים ענקיים כאלה, לא עושים כלום, אבל ענקיים. לא יודע, הליקופטר, שיהיה הליקופטר. מה זה היצוא? אין לו פוטנציאל. יום הוא נמצא, אחרי יום הוא הולך. נגמר. אבל אתה בן אדם, יש לך רוח בתוכו. אתה מדכא את הרוח, אומרת לך התורה, אתה יותר גרוע מהיתוש. אם לא זכה, אומרים לו, יתוש קדמך, שלשול קדמך. בואו נמשיך, נתקדם עם הדבר הזה. אומר הפסיקתא, למה נאמר זכר? למה אנחנו משתמשים בביטוי זכר? לכך נקרא שמו זכר, שחייב לזכור את בוראו ואת מצוותיו, ולידע כי לכך נוצר, ולכך נולד, ולכך קיים. אתה באת לעולם, קודם כל תזכור מה המטרה שלך. המטרה שלי זה לשבת ליד טלוויזיה ולראות כל היום משחקי כדורגל שעכשיו אין אותם. אחרי הדבר הזה, או שהמטרה שלי זה ללכת ולשמוע שיעור. ללכת ולהתעלות ברוחניות. לקחת ספר תהילים, לקרוא תהילים. לקחת את הגוף שלנו ולעשות איתו חסדים. כמה חסדים היום עם ישראל צריך? כמה חסדים? לא עלינו, אנחנו שומעים על כמה בעלי חסד גדולים, שבאמת או שהם חולים, או שלצערנו חלקם הלכו לעולמם. מי שמכיר את הרב טובי מבני ברק, דיבר על חסד עצום, שנפטר שבוע שעבר. אז השאלה, מה אתה שם במרכז החיים שלך? האם מרכז החיים שלך, אתה הולך ומפתח את הצד הרוחני שלך? אתה מפתח את ה... לעשות את רצון קונך, או שאתה הולך ומפתח את הצד הבהמי שלך, את הצד הגופני שלך. ממשיך הפסיקתא ואומר, אחרי שאתה זוכר מי אתה, אומר הפסיקתא, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם, לעשות נחת רוח לקוני. שואל הרב גלינסקי, מה הקשר בין הרי של הסיפה? הפסיקתא פתחה בזה שאדם צריך לזכור מה הייעוד שלו בעולם, והמשיכה לדבר על זה שלפיכך חייב אדם לומר, מה קשור? מה הקשר בין הדברים של הרב גלינסקי? היחי ראובן מוסיף עוד שאלה. שואל היחי ראובן, כשאתה מסתכל בתומת בהמה, בתומת בעלי החיים, אתה רואה מה? שהמצב הוא סטטי. או שאתה שייך למחלקת התמאים, או שאתה שייך למחלקת התיאורים. אין לעבור ממחלקה למחלקה. אין מעבר. היום אתה מגיע לבית חולים, אתה מגיע, אין מעבר. מיון נשימתי, אין מעבר. אין מעברים מתומה לתארה. אצל האדם, מה אתה רואה? מה זאת אומרת? אדם מותמא, עובר תהליך, ונהיה טהור. למה אצל בעלי החיים המצב הוא סטטי, ואצל בני האדם, לפחות היהודים, המצב הוא דינמי. זה משתנה. לכאורה אין קשר בין שתי השאלות ששאלנו, אבל נענה תשובה אחת שהיא תשובה יסודית, שלוקחת אותנו למחוזות הבאים. אומר נפש החיים ומקורו בזוהר, מקור 19, תדע לך שהאדם נברא אחרון בבריאה לא סתם. אלא הוא בבחינת מאסף לכל המחנות. מה הכוונה מאסף לכל המחנות? כל כוחות הבריאה כלולים בתוך האדם, כמו שכתוב בזוהר בהרבה מקומות, שהאדם הוא עולם קטן. כל כוחות הבריאה נכנסים בו. עכשיו מוריי ורבותיי, תשמעו. לפני חטא האדם הראשון, איזה כוחות היו תלויים, היו נכנסים בתוך האדם? כל כוחות הטהרה. כל כוחות הטהרה היו נכנסו בתוך האדם. הוא היה מורכב מכל הכוחות כולם. בא האדם הראשון ופגם. חטא. אוטומטית מה קרה? מה נבלע בתוך האדם? גם כוחות הטומאה. עכשיו יש לנו אור וחושך משמשים בערבוביה. כתוצאה מהדבר הזה, האדם לפעמים הוא טמא, ולפעמים הוא טהור. יש בזה חיסרון גדול, אבל החיסרון הוא היתרון. האדם הוא יצור משתנה. האדם הוא יצור שאם הוא יעבוד על עצמו, הוא יגיע למחוזות מאוד רחוקים. אבל כשאנחנו עכשיו באנו להתעסק עם חטא האדם הראשון, אנחנו יכולים לענות על אחת השאלות מארבעת השאלות שהקשנו בפתיחת השיעור. למה תומת נקבה חמורה יותר מתומת לדת זכר? התשובה היא כי חווה פגמה בחטא האדם הראשון יותר מאשר פגם האדם הראשון. הרי היא זו שהסיתה אותו ולא הוא הסית אותה. וכמו שאומר הרמב"ן על מה שאומרת התורה, ואלישך תשוקתך והוא ימשול בך, שהדבר הזה הנה הוא מידה כנגד מידה, מקור 21, כי היא נתנה גם לאישה ויוכל במצוותה, ועונשה שלא תהיה היא מצווה לעבוד, והוא יצווה עליה כל רצונו. האישה היא נקבה. אמרנו זכר זה לזכור, נקבה זה נקב. נקב זה לקבל את השפע, היא תלותית בבעלה. האישה זה מקבל, והאיש זה המשפיע. אבל זה תוצאה של החטא. כיוון שהיא פגמה יותר, אז עכשיו התאומה גם של עדת נקבה היא יותר גדולה. אנחנו נמשיך הלאה לשאלה השנייה, פתחנו בשאלה הזאת, למה מצוות המילה נכנסה שם באמצע? למה? מה מצוות המילה נתקעה לי? המדרש בתנחומה מביא דיון של טרונוסרופוס הרשע עם רבי עקיבא. טרונוסרופוס שאל את רבי עקיבא, תגיד, אילו מעשים נעים, של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? רבי עקיבא הפתיע עם התשובה שלו. אמר לו, מעשיהם של בשר ודם נעים יותר. טרונוסרופוס קצת התבלבל, והוא שואל אותו, תגיד, למה אתם נימולים? אומר לו רבי עקיבא, אני ידעתי שלשם אתה חותר, ובגלל זה עניתי לך שהמעשים שלנו יותר נעים. והראיה, הנה תראה, אתה רואה פה חיטה? ותראה, אני מביא לך פה עוגת לייקח של אוסם. תגיד לי, מה יותר נאה? עוגת לייקח של אוסם או החיטה הזו? מה עונה לו טרונוסרופוס הרשע? אומר לו, העוגה יותר נאה. אומר, הנה אתה רואה? מכאן ראיה שמעשי האדם נעים יותר ממעשי הבורא. טרונוסרופוס הבין שהוא התחיל להתבלבל, אז הוא שואל אותו, תעזוב, תכלס, תגיד לי, אם הקדוש ברוך הוא חפץ במילה, למה הוא פשוט לא ברא אתכם נימולים? אז מה הוא ענה לו? ענה לו, לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את המצוות, אלא כדי לצרף בהן. זאת השאלה שענה רבי עקיבא לטרונוסרופוס הרשע. אבל האור החיים מגלה לנו משהו עמוק יותר. האור החיים הקדוש אומר לנו, תדע לך, כמו שמובא בחז"ל, אדם הראשון נולד מהול, הוא נולד ללא אורלה. מה קרה? למה אני הייתה לו אורלה? כי הוא משך באורלתו. הוא פגם בקדושת הברית. כתוצאה מזה, באה אורלה לעולם. באמת באמת ביסוד הדברים, בעולם המתוקן המזוכח לפני חטא האדם הראשון, האורלה לא הייתה. המציאות הייתה מתוקנת לחלוטין. רק האדם משך באורלתו. האורלה היא ביטוי לרוע. היא ביטוי לשיעבוד גופני. כשאנחנו באים ומצווים, כשהקדוש ברוך הוא מצווה אתנו על המילה, והמפגש הראשון של האדם בעולם במצוות, זה במצוות המילה שעושים אותה בעל כורחו, העניין של המצווה הזאת זה לתת קריאת כיוון. תבין למה באת לכאן. אנחנו שאלנו למה מצוות המילה נכנסה בתוך תומת היולדת, כי כשאני בא לדבר על תומה, אני חייב לתת לך את הדרך איך לצאת מהתומה. התורה עוברת לדבר מיד אחרי זה על התהליך הטכני של ההתארות. אבל לפני שאתה מכניס אותי לתהליך הטכני של ההתארות, אתה קודם צריך להכניס אותי לתהליך הרוחני של ההתארות. ואת התהליך הרוחני הזה אנחנו מכניסים בתוך נפשו של האדם על ידי ברית המילה. תשימו לב, עם ישראל, עם קדוש, לא מוותר על מצוות מילה. מוסרים את הנפש על המצווה הזאת. זה בכלל לא משנה באיזה מצב צבירה אדם יהיה, לאיזה מחנה הוא יהיה שייך. תמיד אדם כזה, 99.9% מעם ישראל מלים את עצמם. למה? כי הקריאת כיוון הזו שייכת לכל יהודי ויהודי באשר הוא. כל יהודי שפוגם במעשיו, הכל זה חיצוניות. בתוך תוכו של כל יהודי, נשמה שנתת בי תאוריי. ואת הקריאת כיוון הזו אנחנו מקבלים במצוות המילה. אנחנו נתקדם לענות על השאלה הבאה, השאלה האחרונה לפני שאנחנו עוברים לדבר על יום העצמאות. שאלנו למה פרשת צרעת נכנסת ביחד עם תומת היולדת. הרי זה הבאת חיים לעולם, זה דבר טבעי, ומציאות של צרעת זו מציאות שהיא בלתי טבעית, היא בלתי נורמלית, דבר פלא. כדי לענות על השאלה, הקדמה קצרה. אנחנו יודעים שהגמרא בערכין אומרת שהצרעת באה על שבעה דברים. הדבר הראשון שמונים שמה, חז"ל, זה לשון הרע. כשחז"ל מונים כדבר הראשון את לשון הרע, סימן שזה האבון העיקרי שעליו באה הצרעת. האמת שכשאנחנו קוראים בתורה, נפגשים עם מחלת הצרעת אצל גדולי ישראל, אנחנו רואים שתמיד זה בא בסמיכות למה? לדיבור שהוא לא ראוי. ראינו את זה אצל משה שאמר, והם לא יאמינו, ומה קרה לו? מיד ידו הייתה מצורעת כשלג. וראינו את זה אצל מרים שדיברה במשה, שמיד הצטרעה. אז זה האבון העיקרי. הלשון הרע כתוב דברים מאוד מאוד חריפים. יש עמוד שלם בגמרא ערכין ששם התנאים והמוראים חוגגים במי שברך שהם נותנים על המדבר לשון הרע. אני הבאתי רק דוגמיות של הדברים. ואמר רב חסדא, אמר אמר עוקבא, כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם, זה לא ילך ביחד. תנא דבר רבי ישמעאל, כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד שלוש עבירות. מוריי ורבותיי, תסכיתו ותשמעו מה כתוב פה. אבוי דזורה, גילוי הרויס, שפיכו דומים, מי שמדבר לשון הרע זה יותר חמור מהם. הרמב״ם דרך אגב פסק את תנא דבר רבי ישמעאל להלכה. מישהו יכול להסביר לי איך ייתכן דבר כזה? בואו נבין דבר מהותי במדבר לשון הרע. אומר הרב צבי יהודה בשיחות הרב צבי יהודה, שימו לב מקור 26. המחלה היסודית ביותר היא קלקול הדיבור. האדם הוא בטבעו אדם מדבר. אתה חונן לאדם דעת, והדעת הזאת מתגלה בדיבור. האדם הוא בריאה מיוחדת, שעליה נאמר, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ורש"י מסביר שחיות האדם מתגלה בדעה ודיבור. בתרגום מוגדר האדם כרוח ממללה. זאת אומרת, הדיבור זה הדבר שבונה את קומת האדמיות שלנו ומנתק אותנו מקומת הבעלי חיים. כשאדם פוגם בדיבור שלו, הוא פוגם בכל קומת החיים שלו, החיים שניתנו לו כאדם, כרוח ממללה. אנחנו הבאנו הרבה את הפסוק הזה, ויהי אדם לנפש חיה, שהרוח של האדם קדמה לכל הבריאה. אבל הרוח הזאת, איך היא מקבלת ביטוי? היא מקבלת ביטוי בדיבור. הפגם בדיבור זה מבטל את קומת האדם שלנו. זה מכניס אותנו חזרה למה? לקומת היתוש, לקומת השלשול, לשם זה לוקח אותנו. אפשר לומר, תעזוב מה, כל לשון הרע? בואו תשימו לב, אומר הרמב״ם, תדע לך, הלשון הרע זה התוצאה הסופית. אבל הדברים התחילו מאיפשהו. תראו רמב״ם בהלכות טומאת צרעת, קל וחומר לבני אדם הרשעים הטיפשים, שמרבים לדבר גדולות ונפלאות, לפיכך ראוי למי שרוצה לכוון אורחותיו להתרחק מישיבתן ומלדבר עמהן, כדי שלא יתפס האדם ברשת רשעים וסכלותם. וזה דרך ישיבת הליצים הרשעים, בתחילה מרבין בדברי הוואי, ומתוך כך באין לספר בגנות הצדיקים. יש פה דיבור של דברי הוואי. דברי הוואי, אנחנו מתקרבים ללג בעומר. מה גרם לרשב"י ללכת ולהיות תמון במערה תקופה כל כך ארוכה? הגמרא הידועה, גמרא בשבת, ישבו רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון, ויהודה בן גרים ישב ביניהם. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהם של אומה זו. תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. רבי יוסי שתק. רבי יוסי שתק. נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר, כל מה שתקנו, לא תקנו אלא לעצמן. תקנו שווקים, להושיב בהם זונות. מרחצאות, לעדן בהם עצמן. קשרים, ליטול מהן מכס. הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם. מוריי ורבותיי, מי זה היה יהודה בן גרים? אומר לך רשי, תדע לך, יהודה בן גרים לא הלך למלכות וסיפר. יהודה בן גרים היה תלמיד חוכם, הוא היה תנא. אומר לך רשי, הוא הלך וסיפר לתלמידיו, או לאביו או לאמו, ולא השמיע למלכות. אבל נשמעו הדברים איכשהו זה הגיע למלכות. איכשהו זה הגיע. ואנחנו כולנו יודעים מה הייתה התוצאה. יהודה שאילה יתעלה, יוסי ששתק יגלה לציפורי, שמעון שגינה יהרג. אומר לך הרב ברוך רוזנבלום, שימו לב מקור 29. אומר הרב זילבר, אתה רוצה לדעת מה פירוש דברי הוואי שאמר הרמב״ם? כל מה שהראה עם תלמידי רבי עקיבא, אנחנו נמצאים פה בספירת העומר, 24,000 תלמידים שהלכו, הכל הראה כתוצאה מדברי הוואי. איך? בין תלמידיו של רבי עקיבא ששרדו את המגפה, נמנו רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון בן יוחאי. מספר את הגמרא את הסיפור שראינו, ואומר רש"י, וסיפר דבריהם לתלמידים או לאבי ואמו. עכשיו תראו את הלשון הציורית שהרב ברוך רוזנבלום מביא את הדברים, איך, מה התרחש שם בדיוק. רבי יהודה מגיע הביתה, מה נשמע יהודה? איך היה בבית המדרש? שואלת האמא. ברוך השם, הלימוד היום היה מצוין, אבל בואי תשמעי משהו. לפני שיצאתי הביתה, הייתי עד לשיחת תלמידי חכמים. איזה דבר חידוש הם אמרו שאלה האמא? הם התווכחו ביניהם, האם צריך להודות לרומאים על מעשיהם או לא. רבי יהודה אמר שצריך להודות, רבי יוסי שתק, ורבי שמעון אמר בשום פנים ואופן לא. בזה הסתיימה השיחה של יהודה עם אמא שלו. אחרי כמה דקות נכנסים החבר'ה. חדשות, יש נייס. שלושה תנאים דיברו, בואו תשמעו מה הלך שמה. מה זה עסק שלך, מה הם דיברו? זה לא העסק שלו, אבל הוא רוצה להרגיש שהוא במרכז העניינים. אני מן דאמר אני. המן דאמר הזה, מהמן דאמר הזה התגלגל הדבר אחד לשני, עד שהגיעו הדברים לרומאים. וכתוצאה מכך, נאלץ רבי שמעון לשבת בחול 12 שנה, מהרצון של יהודה בן גרים לספר חדשות נייס לחבר'ה. זה דברי הוואי. מתוך הדברים האלה זה מתחיל. כולנו בתוך הביצה הזאת. כולנו בתוך הבוץ הזה. השורה התחתונה, צרת מגיעה בתוך פרשת תומת לידה, כי הצרת באה לומר לנו, אתה רוצה להיות, אתה יודע למה אתה עכשיו תמה כשנולדת? כי אתה נפלת לעולם שיש בו הרבה יצר, הרבה חומר. אתה רוצה להתעלות, הדבר הראשון שאתה צריך לעבוד עליו זה הדיבור. תתאר את הדיבור שלך. הדיבור זה הרוח ממעלה, זה עקומת האדם שלך. בואו נחבר את הדברים ליום העצמאות. ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. אומר רש"י, גדול יום קיבוץ גלויות ובקושי, כאילו הוא עצמו, ריבונו של עולם, צריך להיות אוחז בידיו ממש איש איש ממקומו, ולעקור אותו משם. הקדוש ברוך הוא צריך לבוא ולעקור אותנו. יצאנו עכשיו מיום השואה. מה עם ישראל היה צריך לעבור כדי להתעורר ולהבין שאין לנו שום מקום אחר? אחד הדברים שהבינו חוזה המדינה הרצל, שהיו במהותם אנשים כופרים, הם היו אנשים כופרים, אבל הם הבינו, אם היטלר הלך, יימח שמו וזכרו, שם רשעים ירכב, אם היטלר הלך דורות אחורה, כדי לחפש קשר, איזה איכית תמצי, של קשר לעם היהודי, ולהרוג אותו, מזה מה הבין הרצל? מזה הבין הרצל, שאין ברירה, שגם מי שלא מאמין באלוקים, וגם מי שהוא מתבולל, אם הוא רוצה לשמור על עצמו, חייבים להקים מדינה לעם היהודי. זהו. את זה גם הכופרים הבינו. איך הבינו? הקדוש ברוך היה צריך להביא אותנו למציאות כל כך שפלה, של 6 מיליון יהודים שנרצחים בביזיון כל כך גדול. אבל דרך הקדושים האלה, עם ישראל המשיך הלאה. הלך לקומה הבאה של הכניסה לארץ. זה לא נגמר, זה ממשיך. אומר לך המשנה שכיר, הרב טייכטל, בעל אם הבנים שמחה, וחידשתי היום, מקור 31, בביאור דברי רש"י הללו, את מה שראיתי בספר הקדוש אוהב ישראל, על הפסוק מארצות קבצם, שכתב המדרש, כשם שהציפור נתונה ביד הצייד, כך היו ישראל משוקעים במצרים, שנאמר וירד להצילו. אמר רבי אבאו ברכה בשם רבנו, כך היו ישראל נתונים בתוך מצרים, כעובר שהוא נתון בתוך מאיה של בהמה. וכשם שהרועה נותן ידו בתוך מאיה ושומתו, כך עשה הקדוש ברוך הוא, שנאמר לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, מהקרביים של הגוי. אנחנו נולדנו חדש במצרים. נולדנו מחדש לעם, להיות לעם ממצרים. והייתה לנו עוד לידה. לידה נוספת הייתה לנו כשבאנו כאן לארץ להקים את מדינת ישראל. כמו שאומר ישעיהו, ילדה ציון את בניה. ישעיהו מתאר את הגאולה העתידית בצורה של לידה. ילדה ציון את בניה. אומר לך רש"י שכביכול ארץ ישראל תקבל אותנו אליה. ארץ ישראל הוא כביכול הרחם של עם ישראל. יש פה לידה. עם ישראל מגיע למדינת ישראל, יש פה לידה. עכשיו מוריי ורבותיי נחבר את הדברים. אנחנו אמרנו שבלידה, הלידה זה מציאות שעם כל השמחה ועם כל ההפכת חיים שיש בה, יש בה מציאות של תומה. יש בה מציאות של ירידה, של מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. את מדינת ישראל הקימו אנשים שבלשון המעטה אינם חובבי תורה ומצוות. בלשון המעטה. ואני אומר את זה באמת בלשון המעטה. כולל בן גוריון וכל החבורה שם. אנשים שמצד האמת, אם הדתיים לא היו נתקעים להם בבריד, היה מוטב. אבל מה לעשות שהיה צריך את ההסכמה של כולם בשביל ההצהרה? אז היה צריך אותם. אז עשו סטטוס קוו. מה לעשות? היה צריך. אז מה? בגלל זה אנחנו עכשיו נפסול? גם בתומה, גם בלידה, כשבא ילד לאוויר העולם, הוא נפגש עם מציאות מאוד מאוד קשה, של התמודדות מול היצר, של נפילה. אומרים לו, בסדר גמור, נפלת, מה אתה דואג? תעלה. בשביל זה אנחנו עכשיו לא נלד ילדים? כי יש מציאות של תומה? אנחנו לא נבלים עם מציאות של תומה. אנחנו צריכים להתמודד איתה. אנחנו צריכים להיאבק בה. אנחנו צריכים כל הזמן, מה לעשות? לחתור לרומם את הרוח. ולא להיות משועבד לגוף. אנחנו לא מקלט מדיני פה. זה לא מקלט ככל הארצות ארץ ישראל. כמו שחשבו ראשי הציונות. שאמרו אין ברירה. מחפשים אותנו בכל העולם. אנחנו חייבים מקלט מדיני. שום מקלט מדיני, שום אוגנדה. רק ארץ ישראל זה המקום שלנו. ופה תקום המדינה. ואנחנו לא נבלים שאנחנו רואים עכשיו דברים שליליים. התפקיד שלנו זה לרומם. לרומם את עצמנו, לרומם את העם, לקחת את הרוח הגדולה הזאת ולהפיח רוח גדולה. תראו איך כותב את זה הרב יהושע בצורה נפלאה. ימי הקריאה בפרשתנו סמוכים לשתי לידות שנולדה כנסת ישראל. האחת בפסח, כשהשם יתברך שלח ילדו אל תוככם מצרים, הוא מילט אותה מתומתה כרועה ממלט ובר ממאי הבהמה. האחרת ביום העצמאות, שבו נולדה מחדש לאחר שנים ארוכות שבהן, התפוררה והלכה עד שלא נותרו ממנה אלא עצמות יבשות בלבד, כי חלה גם ילדה ציון את בניה. גם זה מעשה של לידה. כשדיבר רבי נחמן מברסלב דברים היוצאים מלהב שבליבו, אודות קדושת הארץ ואהבתה, השתומם רבי נתן תלמידו. מה כוונתם? מה כוונתכם במה שאמרתם שארץ ישראל היא גדולה כל כך? מה השיב לו רבי נחמן? מתאר את זה רבי נתן, וגער בי וענה ואמר, כוונתי ארץ ישראל הזאת בפשיטות, עם אלו הבתים והדירות. אל תחפש עכשיו שאני מחפש פה בית מקדש. אני מחפש בראש ובראשונה, כן, ארץ ישראל עם דירות, עם בתים שהולכים ונבנים. זאת התשובה שהוא ענה. ממשיך הרב יהושע ואומר, לא כל אדם זוכה לרבי כזה, אבל רבים הוסיפו לפתח בדמיונם מחזה רוחני של ארץ, של ארץ שמיים שאין להם פשט, אלא רמז, דרש וסוד בלבד, של גאולה שבוחרת בטוב ואינה כוללת עמו את הרע. היו בטוחים שיבוא על הדין, המשיח יבוא על השטיח של על הדין, יעמיס את כל המיליונים שנמצאים בגלות, אוקוס בו, עם הרכוש, עם הדירות המפוארות שלהם, עם כל הפוילה שטיקים שלהם, ויקח את כולם לארץ ישראל על השטיח של על הדין. שטויות והבל הבלים, שום שטיח ושום על הדין לא יהיה. אתה צריך לעלות, להיכנס, לא לפחד מזה שיש פה מציאות שלוקחת אותנו לתומה, אלא לבוא ולהיאבק בתומה, לבוא ולרומם את הרוח. ממשיך הרב יהושע ואומר, איפה הייתי? אנשים מתכחשים של גאולה שבוחרת בטוב ואינה כוללת עמו את הרע, רוצים תורה בלא חיים, של גואל ראשון בלי גואל אחרון, אבל האמת תורה דרכה, ימין ושמאל תפרוצי, דרך הגאולה שאנו זוכים לה מלאה פרצות מימין ומשמאל, והלא כל מעשה השם נעשים על ידי איש בן פרצי. אנו בוחרים בלידה הזו מלאה חיוניות, רוצים בחיי הארץ הגשמית שרוב ככל מצוות התורה אינה ניתנות לקיום אלא בה, ולמען כל אלו אנו מכניסים עצמנו במלחמת היצר, מקבלים על עצמנו את סיגי החוצפה והעזות, את תערובת הכפירה והניתוק, את חבלי גידולה של דור שכולו תימהון. אני רק רוצה לסיים. קודם כל, אם הבנים שמחה שזה מביא על הפסוק, אל תראוני שאני שחרחורת, שזוותני השמש, הוא אומר, מה אתם מסתכלים עליי שאני שחורה עכשיו? אתה מגיע לי, אתה רואה את כל המעשים המלוכלכים שלי? אני השתזפתי שם בגלות. זה השמש. אני השתזפתי שם. בפנים, אין, הכל נקי, הכל טהור. הם לא תמיד מודעים לזה. אבל כל מי שבא לשבת בארץ, יש בו בתוכו משהו טהור. לוקח זמן לגלות, לוקח זמן לחשוף את זה. אבל אנחנו לא נבלים מהדבר הזה. אני רוצה לסיים ברב זצל, באורות התחייה. מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל. בפרק שהתחלה תחיית האומה תתעורר לבוא. המרידה הזאת ממשיכה, אבל היום הרבה פחות. תראו איפה שני המורדים שבאו נלחמו בדת, כל היום הכריזו. לא תקום פה ממשלת דתיים, לא תקום פה ממשלת דתיים, איפה הם נמצאים היום? איפה יכולים להמשיך לצעוק שיצעקו מאיפה שהם רוצים? הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, גואל אותנו, נקווה שיצא דברים טובים מהממשלה הזאת בעזרת השם. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולם, תקטין את הנשמה. יבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ, אנחנו לא רוצים שום קשר אליכם, כלום. השאיפה לאידיאלים ניסים וקדושים תחדל, וממילא ירד הרוח וישקע. שימו לב, עד אשר יבוא שר, ויהפך מהפכה, ויראה אז בעליל כי חוסן ישראל ובקודש עולמים, באור השם ובתורתו, בחשק האורה הרוחנית, שהיא הגבורה הגמורה מנצחת את כל העולמים, וכל כוחותיהם. הצורך למרידה זו היא הנטייה לצד החומריות. מוריי ורבותיי, זה בדיוק מה שדיברנו על הלידה. השאלה לאן אני נוטה? לצד הגופני החומרי, יתוש קדמך, שלשול קדמך, או לצד הרוחני? ויפח באפיו נשמת חיים, הוא קדם לכל הבריאה. היא הנטייה לצד החומריות, שמוכרחת להיוולד בכללות האומה. זה מוכרח. אתה רוצה להוריד נשמה לעולם בלי גוף? אתה תבוא לאישה הקרה ותגיד לה, תשמעי גברת תעזבי, את מולידה נשמות, את פשוט לא רואה אותה, מה היא תגיד לך? תלך מפה, לא רוצה את הנשמה בלי גוף. אין מה לעשות. ככה מדינת ישראל קמה. היא חייבת לקום בתוך הגוף הזה, ולהיות בתוך גוף יש לזה משמעות. אבל בעזרת השם, אנחנו נמשיך בעוז להרים את הרוח, לא למוטט, לא לקופף את הרוח. לא להתיר ממזרים, ולא להתיר לטבול באמבטיה, וכל מיני שטיקים כאלה. לרומם את הרוח. אנחנו רוצים להתרומם מהדבר הזה. לרומם, לקחת את עם ישראל לשם. נתחיל בעצמנו. לטפל בעצמנו כמו שצריך. כמו שדיברנו בכל השיעורים האחרונים. לעבוד על אהבה פנימית. בין איש לחברו, להיזהר בלשון הרע. לא לפגום בדיבור. ומתוך הדבר הזה, בשיעור שעבר דיברנו על החשיבות להיות דוגמה, להיות דוגמה אישית לכל הציבור, שאנשים יסתכלו ויגידו, אם ככה מתנהגים הדתיים, אני רוצה לשלוח את הילד שלי לחינוך דתי. לשם אנחנו צריכים לשאוף. נתקן את עצמנו, נעבוד על עצמנו, נהיה אור לכל האומה כולה, ומתוך זה באמת נוכל לחזור ולהפיח את הרוח החדשה במדינה הנפנאה הזאת שקמה לנו. בעזרת השם, שבת שלום. ויום עצמאות שמח.